מלחמה לפי הספר, כתבתה של גילי איזיקוביץ, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. באמצע יולי האחרון פרקו מסעיות כמה עשרות משטחים בפתח מחצני הוצאת הספרים מודן. 300,000 ספרים היו עליהם, מאות אלפי כותרים מוטלים בערבוביה שהוחזרו לאלתר. הספרים, שנארזו בחיפזון והושארו כנראה שעות בשמש, הגיעו במצב עגום. אבל לא רק משום כך תיעדה מנכ"ל ההוצאה, רוני מודן, את המשלוח במצלמת הטלפון הנייד שלה. משלוח הספרים הבהול יצא מהמרכז הלוגיסטי של רשת הספרים סטימצקי, אחרי שזו אספה וסילקה את ספרי מודן וההוצאות הקשורות אליה מחנויות הרשת. נתק עומד מאז בין הצדדים. גט כזה הוא כאין הכרזת מלחמה, וזו באה בקיץ אחרי 3 חודשים של ניסיונות למסע ומתן ונמשכת עד עכשיו. המצב הזה שבו הרשת הוותיקה, שמחזיקה בנתח משמעותי מחנויות הספרים בישראל, מסלקת ממדפיה את מי שנחשבת לאחת מהוצאות הספרים הגדולות בישראל, הוא גם סממן לענף בגסיסה. המשבר, שסוכר עד כה בעיתונות הכלכלית, לווה בתגובות עוינות שלא השאירו מקום לפיוס. לפני כשבועיים הוא הביא למכתב חריג ופומבי, עליו חתמו למעלה מ-100 סופרים ישראלים, לא רק סופרי ההוצאה, שמחו על ההדרה הגורפת ממדפי סטימצקי. נדמה שהמכתב הזה, שבו ביקשו הסופרים ממנכ״ל סטימצקי, אייל גרינברג, לפעול בהתאם לתפקידה התרבותי ולאחריות הציבורית של הרשת, רק הביא להסלמה נוספת. מודן, במכתב לסופרים, דיברה על בריונות ועל גוף שמשתמש בכוחו לרעה. גרינברג סיפר על נסיבות שונות לחלוטין, והאשים באחריות למשבר את מודן. כשמודן שומעת על כך, בדרכה השקטה, היא מתפוצצת. הכל במשלוח הזה הגיע בערבוביה, זרוק, מקופל, מודן מסבירה על רקע הסרטון שצילמה. יש פה יותר מ-300,000 ספרים, לכי תמייני את זה, זה כואב ומזלזל. יש סכסוך, זה קורה, אבל למה ככה? זאת הייתה הפעם היחידה שתקשרתי איתם. שלחתי את הסרטון וכתבתי לאייל, איך אתם מחזירים את הספרים? אם הייתם משלמים עליהם, לא הייתם מעיזים להתנהג בצורה הזאת. אבל זה לא שלהם, אז מה אכפת להם? אני במקומו הייתי עונה, לא ידעתי, אפצה אותך. זה הרי לא קשור לסכסוך. אבל הוא לא ענה. כל חיי אני עובדת עם ספרים. אני באה מבית של ספרים. מגיל 6 אני עובדת בשבוע הספר, יש לי זיכרונות ילדות של אבא שלי, מגיע הביתה עם העתקי שמש. כל האנשים שאני עובדת איתם הם אנשים שמחוברים מאוד לספרים. אין מצב שמהמחסן שלנו היו יוצאות החזרות ככה. אולי זה לב העניין, הסנטימנט השונה בין מי שספרים הם המורשת המשפחתית שלהם ובין אנשי עסקים. זה לא אישי. עבורם זה עוד מוצר, ולכן הם מרשים לעצמם להחזיק חנויות ספרים בלי עמוס עוז ובלי דוקטור סוס, בלי צרויה של לב, בלי אמי רובינגר ובלי ובלי ובלי. ספר זה לא קורנפלקס, זה לא רק כסף. כשאתה מהווה שליש ממחירות הספרים בארץ, יש לך תפקיד תרבותי. זה מה שהייתה סטימצקי הישנה, ובגלל זה הם נהיו מה שנהיו. ישראל היא המקום היחיד בעולם שכותבים בו בעברית, וכשאתה מדיר מהמדפים מאות סופרים ואלפי ספרים, זו אמירה קשה, ועל זה מרימים הסופרים כל צעקה. את הספרים האלה אי אפשר לקנות בשום מקום אחר בעולם, ואם אתה מחזיק בשליש מהשוק, יש לך מחויבות. כל מי שעבד בחנות ספרים, ואני עשיתי את זה במשך כמה שנים, יודע שמה שהופך חנות לטובה זה המגוון שהיא מחזיקה. אדם נכנס לחנות ספרים ומה שהוא מבקש נמצא על המדפים. אי אפשר להחזיק חנות ספרים טובה בלי כל כך הרבה ספרים. יש לנו למעלה מ-10,000 ספרים בקטלוג ויש בהם נכסי צאן ברזל. באילו מדינות מורידים ספרים ממדפים? גם בסכסוך עסקי יש קווים אדומים ואתה לא מונע מקוראים ספרים ולא פוגע בסופרים, כך שבשליש מהשוק בארץ אי אפשר למצוא את הספרים שלהם. אפשר לקרוא לזה סכסוך עסקי, אבל הסיפור הסבוך כל כך של ענף המולות וכמעונאות הספרים בישראל הוא פלונטר עגום שיש לו השלכות תרבותיות מרחיקות לכת. מפתה להתייחס אליו דרך מספרים, אבל נדמה שהפריזמה הכלכלית תמזער את הסיטואציה. אל הקדירה הזאת שסופה בתפריט הרוחני הכתוב של קוראי העברית, נשפחים תנאים בלתי אפשריים שהלכו והחמירו בעקבות משבר גלובלי, מיעוט קונים ושוק שמורכב מבעלויות צולבות וממבנים עסקיים אנכיים. מודני עסק משפחתי מסגשג שהקימו הוריה של המנכ"לית הנוכחית, עודד ושולה, והפך ברבות השנים לכוח מולי ועסקי. מודן רכשה את הקטלוג של הוצאות קטנות, אריה ניר, הקורסה ועוד, ומפעילה גם את הוצאת משרד הביטחון. ב-2016 קנתה בעסקת ענק גם את הוצאת כתר המתמחה בספרי מקור, והמערכת שלה ממשיכה לפעול תחת ניהולה של מודן. אבל אלו אינם הנכסים היחידים של מודן. ב-2005, עוד לפני שמונתה רוני לתפקיד, רכש עודד מודן שליש מרשת הספרים צומת ספרים. צומת ספרים מוחזקת בחלקים שווים בידי מודן, כנרת זמורה ביטן דביר והמנכ״ל אבי שומר. כנרת ומודן אינן מעורבות בניהול, אבל כדי להשלים את תמונת הנכסים, צריך לציין שמודן האב מנהל את רשת המחשבים בג, שגם מוחזקת בידי המשפחה. בישראל קיימות רק קומץ חנויות ספרים פרטיות. מספרן כל כך זניח שהכמעונאות בענף נחלקת במידה רבה בין צומת ספרים וסטימצקי, שגם מאחוריה סיפור עסקי מעניין. ראשיתה של החברה ב-1920, אז פתח צבי סטימצקי חנות ראשונה בתל אביב, שצמחה לרשת שברבות השנים החליפה ידיים. הבעלים הנוכחיים, קבוצת משקיעים שבראשה עמדה גימל יפית, קנתה אותה ב-2014, אחרי שצברה חובות עצומים לספקים וכנסות למדינה. העיתונות הכלכלית דיווחה על עסקה ללא תמורה, ובלבד שהבעלים החדשים יסלקו את החובות הישנים. סטימצקי מוחזקת בידי ידיעות ספרים, 10%, שהיא השלישית במועדון שלוש ההוצאות הגדולות בישראל, דיסקונט קפיטל, 20%, ומשפחות גרינברג ומיתר, 60%. כשנתיים אחרי שנכנס לתפקידו הקים גרינברג, שהוא בנה של גימל יפית, הוצאת ספרים בבעלות הרשת, תחלת, שבראשה עומדת עינת ניב, שהייתה עד 2016 מנכ"ל הוצאת כתר, ופרשה אחרי הייחוד עם עודן. לאור שלל הקשרים הללו, קל להבין מדוע הוצאות עצמאיות, קטנות ובלתי מעורבות, מקפידות לשמור מרחק ממלחמת מודן סטימצקי. בהתחשב בסבך האינטרסים והבעלויות הצולבות, הוצאות לאור שיש להן רשת, רשת שיש לה הוצאה לאור, לא ברור מי אחראי למצב הבי שמאפיין את ענף הספרים, זה שנים ארוכות, ומי הגורמים שסובלים ממנו. אבל מה שבטוח ומה ששני הצדדים מסכימים עליו, הן הנסיבות שהקדישו את השאה מעבר למה שניתן היה לשאת בתנאי הסחר שהיו נהוגים והובילו לפיצוץ הנוכחי. החלוקה בישראל הייתה תמיד חריגה לעומת מה שנהוג בעולם, קובעת מודן. בממוצע השוק נחלק בין 70% לטובת הרשתות ו-30% לטובת המול. כלומר, אם המחיר הקטלוגי של ספר הוא 100 שקלים, הרשת מרוויחה ממנו 70 שקלים וההוצאה 30, ומהרווח הזה היא משלמת עבור הפקת הספר, תמלוגים לסופר וכן הלאה, הרשת דרשה מאיתנו בממוצע הנחה של 70%. בתוך מה שנשאר אנחנו משלמים על תרגום, עריכה, הפקת הספר, דפוס, קריחה ושיווק, לוגיסטיקה ואת שכר הסופרים שנגזר מההכנסות שלנו. כלומר, אחוז מסוים מכל שקל שאני מכניסה, עובר לסופר. זה תמיד היה המצב, הוא תמיד עורר מחאה. מה שהשתנה הוא שכתוצאה מהמשבר הגלובלי שהביאה הקורונה, עלויות הפקת הספרים הכפילו את עצמן. מחיר הנייר עלה ביותר מ-100%. מחיר הדפוס ומחיר הקריחה גם עלו, כי הצבע והדבק התייקרו. לפי הנתונים שלי, אנחנו ההוצאה הגדולה ביותר שמוכרת הכי הרבה ספרים. מכרנו המון ספרים והפסדנו על כל ספר שמכרנו. מודן מפרטת. הפקת ספר ממוצע בגודלו, המודפס בשחור לבן, עלתה עד השנה האחרונה בממוצע 5-6 שקלים. הסכום הזה, היא אומרת, הוכפל. במצב שנוצר, היא לא יכולה להמשיך להוציא ספרים. באפריל שעבר שלחתי מכתב לצומת ספרים ולסטימצקי. פירטתי את המצב, את כל מה שהשתנה, והסברתי שלא נוכל להמשיך ככה. ביקשתי לדבר על חלוקה חדשה של ההכנסות. התחלנו מסע ומתן עם צומת ועם סטימצקי ועם כל הלקוחות האחרים שלנו, החנויות העצמאיות, האתרים. באותה נקודה היחסים עם סטימצקי היו ממש מעולים. לדבריהם היינו ההוצאה שמוכרת הכי הרבה, עם הספרים הכי טובים. בהתחלה הם אמרו, אנחנו מכירים את המספרים, אנחנו יודעים שאת צודקת. נתתי להם ארכה. הודעתי שב-1 ביולי נשנה את ההנחות שאנחנו נותנים. הייתה לנו פגישה, לעודד ולי עם אייל גרינברג ועם הסמנכ"ל של סטימצקי, ולאחר מכן היו עוד שיחות בינינו. ניסינו למצוא פתרון, לדבר, לא להגיע למצב של מלחמה. אלו דברים שקורים. עלויות משתנות, מתאימים את תנאי הסחר ועל המספרים אף אחד לא התווכח, לא סטימצקי ולא גורמים אחרים בענף. ככל שהתקרבנו ליולי, הם נעלמו. אני מחזרת ואין מענה. בסוף יוני כתבתי להם, לא הגענו להסכמה ומהאחד ביולי אלו ההנחות. מה ביקשת? בעולם מה שמקובל הוא בין 40-50% הנחה. מולים בחול ששומעים ממני את המספרים בארץ חושבים שאני משקרת. קולגה הולנדי סיפר לי בזעזוע שבהולנד רק אמזון מקבלת 50%, אבל זה בגלל שהיא מונופול. אני ביקשתי מסטימצקי פחות ממה שמקבלת הוצאת ספרים במדינות אחרות. איך המספרים האלו השתרשו בארץ? אני לא זוכרת מאיפה זה התחיל. אולי מהמבצעים הפורעים שהרשתות עשו, אבל זה מדרון חלקלק. מאיזו נקודת מבט שלא תסתכלי על זה, זה לא הגיוני בשום ענף. לא עובדים על רווחיות של יותר מ-50% ברשתות כמעונאות. כולנו מכירים את השוק. אני יודעת שהם יכולים לחיות ממספרים כאלה. כל יתר הלקוחות שלנו, מצומת ועד החנויות הפרטיות, כולם הסכימו. רשת שמתנהלת ביעילות מרוויחה כמו שהצעתי להם. ומצד שני, אם הם אומרים כן להצעה הזאת, הם היו צריכים ליישר קו עם שאר הספקים שלהם. זה עניין שלהם. אני לא איגוד. אסור לנו להתאגד. וההסכם שלהם הוא איתי ולא עם כל המולים. הם ניסו למשוך זמן, להגיד שהם עובדים על פתרון, אבל עברו כבר 3 חודשים. מה שמטריד אותי זה לא החודשים הקרובים. אני חוששת מהעתיד. המלחמה הזאת מהותית ליכולת שלנו לשרוד. אמרתי שאני מוכנה לדחות, מוכנה לעשות את המעבר בצורה מדורגת, אבל ביקשתי לסכם ושיתנו לי את זה בכתב. הם סירבו לתת התחייבות בכתב. ביולי הגענו לפגישה ובה נאמר לנו, אנחנו מכירים את המספרים, אתם ספק מספר אחד שלנו, אבל אני לא מוכן לנהל שום מסע ומתן ולא תקבלו גם 10 אגורות יותר. יצאנו מהפגישה ואחרי כמה שעות, בלי לדבר איתנו בכלל, הם שלחו מייל לכל החנויות עם הוראה לאסוף ולהחזיר את הספרים שלנו. היא בת 53, מתגוררת ברמת אביב עם בעלה, איש מחשבים שגם שמו רוני, ולהם 3 ילדים. מאחורי השנים של למידה של השוק וצמיחה איטית עד שנחתה בתפקיד המנכ"לית. מודן למדה פילוסופיה ואומנויות ועבדה בתפקידי עריכה שונים ברשת המקומונים של ידיעות אחרונות. אחר כך הייתה במשך תקופה רכזת בפנימיית יום לילדים בסיכון ביפו, ורק בשלב מאוחר יותר השתלבה בעסק המשפחתי. בהתחלה בתפקידי שוליים לצד אביה, מבלי שהיה לה אפילו שולחן משל עצמה, עד שהפכה למנהלת. לקח הרבה שנים עד שזה נהיה לגמרי באחריותי. גם היום אנחנו יושבים באותו משרד, אבל עכשיו כבר לכל אחד יש שולחן משלו, היא אומרת בחיוך. המוניטין שלה בענף הם ללא מתום. ישרה כסרגל, הגונה והוגנת. עם כמה מהסופרים הוותיקים בהוצאה לא חתמה על חוזה מעולם. הכל סוכם בלחיצת יד בהתבסס על אמון. יחד עם זה נדמה שאיש אינו שוכח את הנסיבות העסקיות הממקמות אותה בנקודת יתרון עצומה לעומת מרבית הקולגות שלה בענף. ושיחות שלא לייחוס גורמים בענף גם מביעים ספקנות לגבי הסכסוך עם סטימצקי. הוצאת מודן אוכלת את התבשיל שהכילה את כולם במשך שנים, אומר מול של הוצאת ספרים קטנה. בבעלות שלה על צומת ספרים היא הייתה אבי אבות התומעה. לשותפים היה יתרון ברשת. סטימצקי לקחו את השיטה שלהם ושכללו אותה. כולם בריונים בסיפור הזה ונדמה לי שבסבב הזה מאזן הכוחות נוטה דווקא לכיוון סטימצקי. הם מסתדרים בלי מודן מצוין. המצב הזה של הנחות בשיעורים האלו הוא דפוק ודופק את כולם, אומר מול קטן נוסף. צומת הורידו את אחוז ההנחה, סטימצקי לא יורידו. מעולם הם לא הסכימו להתפשר, זה קו אדום, כי כמו כולם גם הם בצרה. הבעיה היא שעכשיו יש להם את חלט ואין שום בעיה למלא את שולחנות התצוגה. לקורא הממוצע הזה לא מפריע. מודן עשו טובה ענקית לסטימצקי, יש פחות תחרות על המחירות. שני המולים מתייחסים לרשימת רבי המחר של סטימצקי, שמורכבת בשבועות האחרונים מיותר מספרי תכלת וידיעות, נתון מובן בהיעדרה של מודן. האם ייתכן שהוואקום מתמלא ולא באופן מיטבי עבור מודן? קודם כל, יש עוד טבלאות רבי מחר, אלו של צומת ואלו של עברית, אתר לממכר ספרים ואפליקציה לספרים דיגיטליים. ספרים שלנו תופסים בין רבע לשליש מהן, אומרת מודן. הקוראים רוצים את כל המגוון, ואני רואה את זה במחירות שלנו, שעלו בצורה משמעותית ביתר החנויות. אני לומדת מזה שלקוחות הולכים מסטימצקי לחנויות שבהן אפשר למצוא את כל הספרים. יש ספרים שאין להם תחליף, ואנשים באים לחפש, למשל ספר הבישול של הבלוגרית לייזה פנלים, או הספר החדש של שאול אמסטרדמסקי. מה לומד לקוח שמגיע לחנות אחת ואין בה את מה שהוא מחפש, ובחנות שליד יש הכל? הנזק לסטימצקי הוא עצום. מן הסתם, כשהספרים שלכם לא נמצאים בשליש מהשוק, זה הפסד עצום גם עבורכם. אנחנו משקיעים הרבה בפרסום כדי להביא למודעות איפה כן אפשר למצוא את הספרים שלנו, ולכך שבסטימצקי לא נמצאים כל הספרים. אני רואה במספרים תנועה לחנויות אחרות. מאחר שהגענו להסכמה עם כולם חוץ מסטימצקי, הרווחיות שלנו השתפרה. אנחנו מקבלים יותר כסף על כל ספר, ובעקבותינו גם הסופרים. בנוסף, פתחנו עוד ערוצי מחירה. כלכלית אין לנו בעיה. הבעיה תרבותית. אנחנו ההוצאה הכי גדולה, עם רשימת סופרים מכובדת, ובשליש משוק הספרים בארץ מחרימים אותנו. אבל אנחנו לא מרגישים פגיעה כלכלית. איך לא? סטימצקי היא רשת ענקית. חנות הספרים היחידה בשדה התעופה היא של סטימצקי. אתם בעצמכם העליתם במחאה את העניין הזה. האמיני לי שאנחנו בודקים כל הזמן. הבאנו בחשבון שעלולה להיות פגיעה, ואני מסכימה שסטימצקי היא מקום חשוב להיות בו, אבל לא בהכרח מהסיבה הכלכלית. אם אנחנו מקבלים יותר עבור כל ספר שנמכר, אם המחירות שלנו בחנויות שאינן סטימצקי עלו בעשרות אחוזים, אין מצב שסטימצקי רואה כי טוב בסיטואציה הזאת. יש סיכוי שחלק מהלקוחות שנכנסים לסטימצקי מוצאים את מבוקשם שם, אבל חלק לא, והם לא יחזרו כי הם מוצאים את זה במקום אחר. ומדובר בסופרים שיש להם קהל נאמן, כמו למשל גרישם ובלדאצ'י וסדרת שבע האחיות, סדרה רומנטית היסטורית מצליחה של לוסינדה ריילי. היה איזה איתות, הבהוב מצידם מאז הנתק? כלום. מהצד, אם עוקבים אחרי התגובות החריפות של סטימצקי לדיווחים שסיקרו את הנתק, נראית כמעט עוינות. נכון, ואני לא מבינה את זה. הרבה אני לא מבינה. לא מבינה איך בא אלייך ספק ונותן נתונים שאין ויכוח עליהם. אתה רואה שהוא לא יכול לחיות ואתה עצמך רשת מצליחה. איך זאת התגובה? סטימצקי, ואני נסמכת על מה שהם מעידים על עצמם, היא רשת מצליחה וחזקה, שהשותפים בה משכו דיווידנדים של מיליונים לאורך שנים בענף שבו אין מיליונים. ההוצאות נמצאות במצב הפסדי או גבולי. הסופרים יקבלו פרוטות ומחירי הספרים יעלו לצרכן. כל זה כדי שאתם תוכלו להמשיך למשוך הביתה סכומים כאלה? אני לא מבינה. ומצד שני, אתם המצאתם את השיטה. משפחת מודן מחזיקה בשליש מצומת ספרים. ברשת בג, אתם לא אומללים. זה מה שסטימצקי אומרת בתגובות שלה, וזה גם מה שאומרים עליכם, קולגות שאין להם רשת ספרים. לסטימצקי יש שני בעלים שהם הוצאות ספרים, ידיעות וקוראים. וסטימצקי היא גם הבעלים של הוצאת חלת. זה לא אותו דבר. דבר שני, אבא שלי שותף בצומת ספרים ביחד עם כנרת ואבי שומר. בבסיס השותפות יש החלטה שמי שמנהל את צומת הוא אבי שומר, ואנחנו לא מעורבים בהחלטות שלו. החלטות על מבצעים אנחנו מקבלים ממנו במייל יחד עם כל המולים. לא ראיתי מעולם הסכמים שלו עם מולים אחרים ולא התערבתי. אני לא יודעת מה התנאים שאחרים מקבלים. אנחנו לא מעורבים בשום צורה בניהול הרשת, ולדעתי סטימצקי יודעים את זה טוב מאוד. אף פעם לא הפלנו אותם לרעה. הם לא קיבלו תנאים פחות טובים. כשיצאנו למהלך הזה הייתי בטוחה שמול צומת יהיה לי מאבק קשה בהרבה, אבל כולם ישרו קו. זה בדיוק העניין. בסוף, את מבעלי הבית. אבל שומר הוא המנהל ולי אין מנדט. הוא הקובע הבלעדי. אם יש לך שני מולים שותפים, את לא יכולה להתנהל כאילו זאת חנות הבית. הוא מחזיק את כל ההוצאות ועובד עם כל ההוצאות, ואני בעד וחושבת שככה צריך להיות. מעבר לזה, כנרת היא המתחרה מספר אחת שלנו, ואנחנו מתחרים מרים. יורם רוז, בעלי כנרת, לא נקט בקו שלנו מול סטימצקי, ומעולם לא התקרב לעמדה שלנו. לדעתי הוא נהנה מזה שאנחנו לא שם. בשנים האחרונות לא משכנו רווחים מצומת. אבא שלי נכנס לצומת כשיקול אסטרטגי ולא כלכלי, כדי שתמיד יהיה לנו איפה למכור את הספרים שלו. שיקול שיסתבר כנכון. זאת הסיבה שאנחנו בצומת. אין לנו ציפיות להרוויח, וזה גם לא קורה בשנים האחרונות. שורשי המשבר כאמור מגיעים ל-2014. אז קבוצת משקיעים שבראשה עמדה הפרסומאית ג' יפית רכשה את סטימצקי. הבעלים החדשים ביקשו תספורת של 30% מכולם. מודן סרבה. התנהלה בבית משפט מול סטימצקי והייתה המול היחיד שקיבל את מלוא התשלום. אנחנו סירבנו לתספורת והגשנו תביעה והיינו המול היחיד שקיבל את מלוא הסכום. אנחנו והסופרים שלנו שקיבלו תמלוגים בגין אותם ספרים. מה היינו אמורים לעשות? להוריד את הראש? המאבק ההוא פינה את מקומו לחמש שנים של עבודה משותפת עד 2018, כשסכסוך התלקח שוב. המחירה בחנויות הספרים מתנהלת בקונסיגנציה. החנות מחזיקה מלאי של ספרים, אבל אלו אינם בבעלותה עד למחירתם ללקוח. מודן קיבלה דוחות מחר, אבל ביקשה לקבל לידיה דוחות מלאי כדי להבין מה עלה בגורל מלאי הספרים שסיפקה לחנויות. סטימצקי סרבה ומודן אימה בתביעה. בסכסוך הקודם ביקשנו לראות את דוחות המלאי. הם לא הסכימו להעביר לנו את הדוחות האלו כך שלא יכולנו לבדוק אותם, אומרת מודן. את לא יודעת אם היו גנבות, אם היו אובדנים, קורה שמאבדים משטח. על זה הם לא משלמים ואם לא מדווחים לי, אין לי דרך לבדוק. המלאי הוא באחריותם והסירוב לדווח היה חמור. בסופו של דבר הם סיפקו את הדוחות האלה. תסכימי שביחסים עם סטימצקי למודן הייתה הכוחנות משני הצדדים? לבקש דוחות מלאי מלקוח שעובד בקונסיגנציה זו בקשה תמימה והגיונית. זה בבסיס שיטת הקונסיגנציה. יש לי סופרים ואני צריכה לשלם להם תמלוגים. אני מתייחסת לזה ברצינות. גם עכשיו, בסכסוך הזה, חשבתי שנגיע לסידור, כי מההתחלה היה ברור שאני לא ממציאה כלום, שהשוק חולה, שכולם מגרדים את הרווחיות מלמטה או מלמעלה, אם יש להם מזל. הוצאות מתמזגות, מוצאות דרכים אלטרנטיביות להכנסה. המצב לא טוב. הסיבוב הנוכחי בקרב בין סטימצקי למודן עשוי להתברר כאחרון. בינתיים מודן מזועזעת ממה שהיא מגדירה כשקרים בתגובות של סטימצקי, ומאמירות כמו לא ננהל מסע ומתן. נראה שהפער בין הצדדים נובע גם מהאופן שבו הם רואים את התפקיד שהם ממלאים בעסקי הספרות. האחד מדגיש את החלק העסקי, האחר את הספרות. יש פה עניין של אינטגריטי ואיך שהדברים צריכים להיות, אומרת מודן. התחושה היא של אקט אלים מידי בריון מאיים, וזה קרה במצב של יחסים שהיו טובים. לא היה אדם רע, עבדנו שנים בצורה יפה, אבל נוצר מצב שאי אפשר להמשיך ככה. אבל הוצאות אחרות כן מצליחות. יאמרו לך, למה תמיד מודן? אבל יש לזה סיבה, שתינו יודעות. מודן לפחות יודעת. תנאי השוק, ההפסדים והעלויות שהתנפחו, הותירו למולים שלוש דרכי פעולה אפשריות. אחת מהן, הסדרה מחודשת של תנאי הסחר, הייתה לרוב ההוצאות מסוכנת בדיוק בגלל הנסיבות שבגינן מודן מדברת עכשיו. גם השתיים האחרות היו בעייתיות. כדי לצמצם את הפגיעה בהכנסותיהן, היה על ההוצאות להעלות את מחירי הספרים. וכך, בחודשים האחרונים, חל גידול הדרגתי במחירו של ספר. אם פעם, תחת חוק הספרים, עמדו המחירים איפשהו בין 60 ל-80 שקלים לספר, ומאז ביטול החוק 80-90 שקלים בממוצע, כעת עומדים המחירים הנקובים של ספרים על יותר מ-100 שקלים. זהו סכום חריג, הן לעומת המקובל בעולם והן לעומת מה שהיה מקובל בישראל. דרך נוספת לצמצם הפסדים ואפילו להרוויח, בהנחה שאין לה הוצאה גוף מממן, כמו במקרה של עם עובד שההסתדרות תומכת בה, היא מימון עצמי של הסופרים שהפך לאחרונה להפיק מקובל גם אצל ההוצאות הגדולות והוותיקות והחשובות. כיום, רק קומץ של הוצאות נמנע מסיבות אידיאולוגיות מאפיק המימון העצמי. הגדולה שבהוצאות האלו היא מודן. ההכנסה היחידה שלנו היא ממחירות ספרים, אומרת מודן. סופרים לא משלמים לנו עבור הוצאת ספריהם, כמו שקורה בהוצאות אחרות, ולא העלינו את המחירים לצרכן. אלו האפשרויות שעומדות בפני כל השחקנים במגרש שלנו. או שתגבה כסף מסופרים, ואני לא מוכנה, או שתעלה את המחיר לצרכן, ואני לא מוכנה, או שתשפר את תנאי המסחר שלך. להתאשר אני לא אתאשר, אבל אני לא רוצה להפסיד כסף. למה בעצם לא ליישר קו ולהעלות את המחיר כמו שעשו כולם? ברמה הערכית, ואני מתכווצת בעצמי, כי מי מדבר היום על אידיאולוגיות, לספר יש חשיבות עצומה, ולא יכול להיות חסם כלכלי בין אדם שרוצה לקנות לספר. ילדים שקוראים ספרים, לא משנה איפה הם מתחנכים, יהיו בסדר. אם הייתי מעלה את המחיר לא הייתה בעיה, זה היה פותר הכל וכולם כאילו מרוצים. רק שאני לא חושבת שצריך לגלגל על הצרכן את המחיר כדי שסטימצקי תרוויח יותר במצב שאין לו מקבילה בשום מקום אחר בעולם. זה לא הגיוני ולא צודק, ואני לא אעשה דבר כזה כשאני יודעת שאפשר להסתדר במה שיש. הנה, אני מסתדרת יפה מאוד. אני יודעת לחיות ממחירת ספרים. אנחנו יודעים לבחור ספרים, לטפל בהם ולמכור אותם, ואין לי שום מוטיבציה לגלגל אל הצרכן את הבעיות מול סטימצקי. מצד שני, היית מקבלת שקט. אם אתם לא מרוויחים מצומת ספרים, אני יכולה רק להעריך שגם בסטימצקי לא פשוט. אני מתבססת על הדיווחים שלהם. הם מספרים שאין להם אף חנות מפסידה והם מושכים דיווידנדים. אם תשווי את מחירו של ספר בישראל ובחול, תגלי הרבה פעמים שהמחירים בחול נמוכים בעשרות אחוזים. להעלות בעוד 10-20 אחוז את המחיר כדי להכיל את המפלצת, זה לא סביר. זה הפתרון הקל. אבל אני רוצה להיות שלמה עם עצמי ולהיות מסוגלת להסתכל לאנשים בעיניים. כל עד אני מאמינה במה שאני עושה וחושבת שאני אגונה, אני יכולה לעשות גם צעדים קשים, להגיד לא. אם עודן לא מסוגלת או לא רוצה להעלות את מחירי הספרים, פתיחת המסלול לספרים ממומנים מעבירה בחלחלה ממש. ברמה העקרונית, תפקידה המסורתי של הוצאת ספרים הוא לברור ולבחור את כתבי היד הטובים ביותר במגוון ז'אנרים ולהשקיע בהם את מה שצריך. אנחנו מאמינים שההוצאה צריכה לשאת בעלויות ולשלם לסופר, ולא מה שקורה היום, כשהפכו את הסדר וסופרים משלמים להוצאה. ברגע שיש ספרות ממומנת על ידי המחברים, החנויות סובלות מהצפה, והקריטריון היחיד הוא עומק הכיס של הסופר. שמעתי גם על 170 אלף שקל שלקחו מסופר. ההוצאות שבחרו בדרך הזאת מתחילות את החודש ברווח מבלי שמחרו עותק אחד. את השכר שלהם הן קיבלו ויכולות לא למכור בכלל. הוצאה שעושה את זה מסודרת כלכלית, אבל הנזק הוא אדיר. מגיעים לחנויות ספרים שלא נראה שעברו סלקציה, כי הקריטריון היחיד הוא כסף. על הספרים שיש את הלוגו של ההוצאה המכובדת והלקוח לא יכול להבדיל. קונים את הספרים ואז מתחילים הדיבורים שספרות מקור היא לא טובה. זה לא נכון. בעברית יוצאים ספרים נפלאים. קוראים פה דברים נהדרים ואני קוראת את כל ספרי המקור שלנו. יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים וחכמים בארץ, והכל הולך לאיבוד כי הוא נטמע בבליל ספרים שלא היו יוצאים לאור אם ההוצאה הייתה צריכה לממן אותם. אני במקצוע מתוך אהבה ותשוקה. כל ספר הוא אחר. ספרים הם הדבר שאני הכי אוהבת, ומי שעובדים איתי באים לעשות את הדבר הזה בלהט. לא נקריב את זה ולא נגלגל את העלויות על הצרכן כשאין בזה צורך. אין פה מצוקה אמיתית של סטימצקי, רק רצון להרוויח עוד ועוד. נראה שהפערים עמוקים ואין דרך למצוא פתרון. מה את רוצה להגיד בזה? חשוב לי שאנשים יבינו שזה לא סכסוך עסקי. היא רוצה X והוא רוצה Y, אז שיכנסו לחדר וידברו. סכסוך עסקי פותרים במסע ומתן וזה מה שהיה צריך לקרות. אבל העניין שמאחורי זה הוא עקרוני ואמיתי. אם היה מדובר בסכסוך עסקי בלבד, עשרות רבות של סופרים לא היו יוזמים מכתב לסטימצקי. צריך הרבה אומץ לצעד כזה. אבל כנראה שגם הסופרים מבינים שמדובר כאן בהרבה יותר מאשר סתם סכסוך עסקי. אני משתדלת לא להישמע פומפוזית, אבל יש פה מאבק על עתיד הספרות ועל עתיד המולות העצמאית. מולות עצמאית פועלת משיקולי איכות ומקצועיות, ולא על פי פרמטרים של לאיזה סופר יש כיס עמוק. אם לא יהיה שינוי בדבר הזה, ענף הספרים ייראה כמו שהוא מתחיל להיראות. ספרות ממומנת על ידי מחברים ומחירים גבוהים לצרכן. על זה המאבק פה. זה עניין תרבותי עקרוני ולא הייתה ברירה אלא להיכנס אליו בהינתן זה שהצד השני לא מוכן לשום שיח. זו גם מלחמה על עתיד הספרות והמולות. אנחנו נחושים לקיים ספרות ומולות טובה. לשלם לסופרים ולא לגבות מהם תשלום. כבר עכשיו מה שהצלחנו להשיג מול יתר החנויות הוא שינוי אדיר עבור תמלוגי הסופרים שלנו. לפי החישובים שלי, בממוצע הם יקבלו 25% יותר לספר. למה אדם שכותב ספר במשך שנים צריך להסתכר פרוטות? להתאשר? אף אחד לא יתאשר. אבל ראוי שסופרים ירוויחו יותר עבור יצירתם, וזה מחויב המציאות שמול ישלם לסופר, ולא להפך. משפחת מודן מחזיקה הוצאה עצומה שקנתה הוצאה גדולה אחרת. יש לכם שליש הבעלות על רשת למכירת ספרים ורשת מחשבים. זה לא מסתדר עם מה שאת אומרת. אם מישהו מרוויח ממכירת מחשבים, אז זה בסדר שהוא יפסיד ממכירת ספרים? לפי מה שאת אומרת, החיים הקלים הם לא להוציא ספרים ולמכור רק מחשבים. אנחנו כעסק בטח נרוויח יותר, אבל הילדים של כולנו יפסידו בענק, וגם המבוגרים. וכך גם העתיד של המדינה הזאת. ההוצאה הגדולה הזאת, שיש לה שליש בצומת וקנתה את כתר, לא הרוויחה על מכירת הספרים שלה. הפסדנו כסף על כל ספר שמכרנו. גם עם עובד היא הוצאה מפוארת עם נכסים מולים מטורפים. חניטל סוויסה, מנכ"ל ההוצאה, סיפרה לאחרונה בריאיון שהיא נתמכת כלכלית על ידי ההסתדרות ומוציאה ספרים במימון עצמי כדי לשרוד. ההנחות קוראות אותה ועלויות ההפקה קוראות אותה. את מסתכלת על הענף ורואה את ההוצאות הקטנות מתמזגות. כתר נמכרה כי בעליה הבינו שבתוך כמה שנים להוצאה הבינונית לא יהיה קיום. זה מצב עגום. מה שאנחנו מציעים פה זאת ההצלה של השוק הזה. ההצלחה שלנו תביא תקנה לשוק, גם לרשתות. לא אהבתי את חוק הספרים בגלל הרגולציה. אני בעד שוק חופשי ותחרות. לא רוצה שיקבעו לי מחיר, לא גבוה ביותר ולא נמוך ביותר. הסדרת ההנחה המקסימלית שחנות רשאית לדרוש ממול תביא לתמלוגים מכובדים יותר. לסופרים, למחירים סבירים לצרכן ומספיק רווח לרשת ולמולים. אם המהלך שלנו יצליח, הוצאה שפועלת נכון תוכל להתפרנס בכבוד רק ממחירת ספרים. אולי לא להתאשר, אבל להתפרנס ולפרנס את הסופרים שלה והעובדים שלה, וזאת כבר סוגיה עקרונית, לא סכסוך עסקי. ביולי, בתגובה לידיעה בדמרקר, נמסר מסטימצקי כי מודן כתר החליטה להפר באופן חד צדדי הסכמים מוגנים שנהוגים בינינו לבינה שנים ארוכות. על מנת להפעיל לחץ עסקי וציבורי, בחרה ההוצאה להשתמש בסופריה כבני ערובה. לסטימצקי אין כוונה להיכנע ללחץ שמפעילה ההוצאה. נימה דומה שלטה במכתב שהפיצה הרשת באוגוסט. נאמר בו, בין היתר, כי רוני ועודד מודן משתמשים בעניין התייקרות הנייר כמנוף לשיפור עמדות וניסיון ציני לחזק את רשת הספרים שבבעלותה, וכי הוצאת מודן עושה משך שנים כל שביכולתה כדי לפגוע ברשת סטימצקי. עם רכישת סטימצקי מידי קרן מרקסטון, ניסו עודד ורוני מודן לקחת את רשת סטימצקי לפירוק. ניסיון נוסף הרע לפני 3 שנים, אז נקטה מודן במהלך דומה לזה הנוכחי. אספה את ספריה מחנויות סטימצקי, על אף שהוצאו לה התנאים המקובלים בשוק, הזהים לתנאי הרשת שבבעלותם, צומת ספרים. גם בתחילת החודש, בתגובה למכתב הסופרים, מסרה סטימצקי תגובה נוקבת. גרינברג המנכ״ל מסר כי מי שהחליט על הוצאת ספרי מודן מחנויות סטימצקי הייתה רוני מודן. בחודש אפריל 2022 פנתה אלינו מודן בדרישה לשנות את תנאי הסחר. הודענו למודן כי אין ביכולתנו להסכים לדרישתה, שכן משמעותה היא התאבדות כלכלית. הפצרתי במודן שלא לנתק את יחסי הסחר עמנו, גם משום שאני מייחס חשיבות מיוחדת לכך שספרים מקוריים ימחרו בסטימצקי. אולם כל מאמציי עלו בתוהו, ורוני הודיע לנו על ביטול ההסכם. רשת סטימצקי סרבה להעביר תגובה לכתבה זו. מלחמה לפי הספר, כתבתה של גילי איזיקוביץ, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.